שם הרבה מי שנזכר בסוף הדברים הקודמים יום חתימת הדין ובו זמנית גם האחרון לימי שמחתנו, זמן שמחתנו, חרש בימי עצרת ושמחת תורה. והחיבור הזה של יראה ושמחה לעמוד בכמה דברים בעיון שנבקש לראות הערב. אבל לפני כן אני רוצה לפתוח בדברים מופלאים של רבינו בחיי, רבינו בחיי תלמיד הרמב"ן בפירושו על התורה, בהסבר המושג בשען הרבה. לא ניכנס הפעם למנהג חיבוט הערבה ולדין הנביאים. אנחנו יודעים שעניין הערבה ויום הערבה כפי שהוא נקרא, מנהג נביאים קדום, לא מברכים עליו בברכה מיוחדת מפני שהוא נקם כמנהג. והשם שלו, שען הרבה, גם הוא כבר שם שקדום מאוד. מה מקור השם הזה? חיי אדם ידוע אומר שהושענא רבה זה במקביל לימים הקודמים. הושענות היו כל הימים. כל יום ההושענא היא הושענא אחת, זוטה, קטנה. וביום הזה ההושענא הגדולה, הושענא רבה. אם נחתו בדרכים אחרות, רבינו בחיי הציע הצעה מהפכנית, ואני מזכיר שהיא של רבינו בחיי, כי על פניה היא נראית ככה איזה דרוש. מכל הדברים שלו הוא בפרשה שלנו, בפרשת וזאת הברכה. על הפסוקים לגבי ברכתו של גד, הפסוקים על ברכתו של גד, תמיד בזאת הברכה יוצאת קצת מופסדת. אמנם כולם עוסקים בתורה ובדבריה לפני שמחת תורה, אבל עסוקים בכל כך הרבה עניינים, בסוכות ובשמחת תורה, ובפרשה ככה נמצאת מפסידה לפעמים. הפסוקים של גד, משה רבינו בעצם מדבר על עצמו באופן רמוז ברור. ברוך מרחיב גד, ויתר ראשי עם, כי שם חלקת מחוקק ספון. חלקת מחוקק ספון, הכוונה הפשוטה היא, ראשי ומשתנים כמעט כולם, שם קבור, כפי שאונקלוס מתרגם, משה רבינו המחוקק, זה נקרא ספון מפני שלא ידע איש את קבורתו. ושם זה בעבר הירדן המזרחי בחלקתו של גד, בחלקו של גד, ושם זה חלק מהעניין של גבול גד, ברוך מרחיב גד, שם חלקת מחוקק ספון. אומקלו מתרגם, וכרגיל הוא מנסה לתרגם על קדשה. הוא מתרגם את ספון כביר, חבור, זה ברור לגמרי, ומחוקק מתרגם אונקלוס ספרה רבה. מחוקק פירושו ספרה רבה. זה דבר שמחייב הבנה יותר. ברור שזה כבר לא תרגום. ספרה, אולי זה באמת מחוקק. לא יודע. רבא בפשטות פירושו הגדול. הסביר רבינו בחיי, על פי דברי קדומים לו, שהמילה רבא אין משמעותה בהקשרים האלה רק במשמעות המילולית הרגילה גדול. רבה משמשת תמיד לדבר ערכי נפגם שקשור ישירות לשם שם. הדוגמה הקלאסית, על פי דברי מחזור ויטרי המובאים בתוספות בדף ג' במסכת ברכות, בפירושו של המשפט שאותו אנחנו עונים באמן יהי שני רבה בקדיש. אנחנו אומרים שם אמן יהי שני רבה לברך לעלם ולעלמי עלמיה. תוספות מציע לנקד או לפסק את הדברים יהי שמו הגדול מבורך. ואז הגדול פירושו הגדול ממה? הגדול מכל השמות האחרים. כך אולי אנחנו בדרך כלל גם נוקטים בפיסוק. במחזור ויטרי, תוספות מביא אותו, ובפשט אחר. יהי שני רבה. סיק. יהי שני אלו שתי מילים, שני, לא יהי, שני זה שתי מילים. יהי שם יוד קי, שמי שם יוד ואחר כך הי. אנחנו מכירים את השם הזה בתור השם כי יד על כי יא. יהי שמי רבה, שהשם הקטן החלקי יהפוך להיות בעזרת השם השם הגדול רבא. זה פירוש הביטוי, כך אומר ביטוי. הוא מזכיר שם את אותו מדרש של חז"ל, כי יד על כתיה מלחמה להשם יוקי ובקי בעמלק מדור דור, כי יד על כת כתוב חסר במקום כיתה, יד במקום יודקי ובקי, כל עוד עמלק קיים אין שמו שלם ואין כיתו שלם של הקדוש ברוך הוא, עד שימחל דברו של המלך. כך מסביר רבינו בחיי שספרה רבה פירושו הסופר שגילה לעולם את שם דוד קי ורקי. זה הפירוש ספרה רבה, כי שם חלקת מחוקק תקום, מי שחקק לעולם במצוותיו, מחוקק אגב בגימטרי הזה רמח, מצוות תעשה, לא ניכנס עכשיו ללא תעשה, שירה ברבינו בחיי הדברים מפורשים בפנים והריחות, שם נחקק הרעיון של ספרה רבה, הסופר שגילה את שם השם. רבינו בחיי טוען לפי זה כמה דברים מדהימים, לדעתו למשל, המושג שידושה רבה, זה לא רק הזמנה לקוגל הרבה, כמו שאנחנו רגילים במושג שידושה רבה, אנחנו לא קוראים לקידוש של הלילה רבה. וזה ההבדל בין גאולת היום לגאולת הלילה. רבינו בחיי. קידושה רבה זה של היום. לא פונקציה של מספר המנות. אלא זה הרעיון של הגאולה ששייכת ליום. זמן קצר, בכלל לא ניכנס לזה, זה לא עניינים עכשיו. זה האמת, זה יציב לעומת הלילה. איך קראנו בהפטרה של השבת הזו של החג? הילה את ערב יהיה אור. זה כשמגיעים בעזרת השם אל אותה גאולה גדולה, לעת ערב יהיה אור. לעת ערב יהיה אור, צריך להבין את הפסוק. ערב זה שורש פשוט, של ערבוב, של ערבוביה. זה מה שקורה בערב. האנטיתז על הערב זה הבוקר, שהשורש שלו הוא הביקור, הבקרה. ביקורת יהיה. לא יבקר בין טוב לרע, בין רע לטוב. הכל ברור, אמת ויציב. הגאולה היא שלעת ערב יהיה אור, ואז והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו. אז לא יצטרכו לגלות את הבוקר מתוך הערב ולדעת שעכשיו אור מפני שלא חושב. ואז באותו יום יהיה לו יום ולא לילה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כל ההפטרה של גוג ומגוג של המלחמה על ירושלים שקראנו בחג הזה, במשמעות מיוחדת בחג הזה, היא אותו עניין של רבא. איך זה נכנס לאושן הרבא? הרבינו בחיי, שוב בפרשה שלנו ובזאת הברכה. אושן הרבא זה שוב שם דוד קיבר. מיום בריאת העולם קבעו את יום החתימה האחרונה, שקרא רביך מקודם חותם בתוך חותם, 26 ימים מבריאת העולם, כמניין שם חוויות. זה קורה מבפנים, מבפני ראשונים, וכן קוראים ליום שביעי של ערבה, הושענא רבא, לפי שהוא תשלום כ"ו ימים, הרמז לשם הגדול שמספרו כ"ו, שמבריאת העולם, שנברא בכ"ה באלול. רבינו בחיי מעריך, מוכיח שזה מתאים לכל הדברים, מסכם שם בסוף, כל אלה אם תשכיל בהם, תמצא כדרך אחד להם, והבן זה דברים קשים. דבר מוזר, דברים הם יפים מאוד, אבל צריך הבנה. שנה רבה הוא, לפי הדברים האלה, גילוי שם השם בבריאת העולם. מה פירוש? מה עניינו של המשרד? ואז נחתם הדין. סוף החג, היום השביעי בחג הזה, והדין נחתם, וזה 26 ימים מבריאת העולם, החשבון פשוט, כ"ה אלול, בריאת העולם, כי הרי באלף תשרי הוא היום השישי לבריאת העולם. נולד האדם, היום הרת עולם, ראש השנה, ועוד 21 ימים מאלף עד כף אלף. 26 ימים כמניין הוויה. אפשר. אני משאיר את הדברים פתוחים, ועוברים לדברים פשוטים יותר. ובעזרת השם מהם נחזור בסוף. ולפתיחה הגדולה הזאת שרבינו בחיי מבקש לחדש בהושענא רבא. הושענא רבא הוא יום חתימה, יום דין, פתקת טובה, כך אנחנו נוהגים לברך איש את רעהו. הוא גם יום של שמחה גדולה. שמחה ודין, שמחה ויראה, חבוקים יחד. בכל עניינם של הימים הנוראים של אלול, של ימי תשרי, של חג הסוכות, אבל הם מקבלים משמעות מיוחדת ביום הזה. עסקנו באחת מן השנים האחרונות בהושענא רבא בשני עניינים אחרים במגילת קהלת. המקדשנו בשיעור הזה של הושענא רבא את עצמנו למחלוקת בין בית הלל לבית שמאי לגבי צירופה של מגילת קהלת לכתבי הקודש. פעם אחרת עסקנו בהקשר של קהלת לחג הסוכות. אני מבקש הפעם להזכיר גמרא פשוטה שעוסקת בקהלת בכלל. זו לשונה של הגמרא במסכת שבת בדף למ"ד. אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משני דרב. ביקשו חכמים, אם עולה פה לא מדובר לא על בית שמאי ולא על בית הלל, ביקשו חכמים בכלל לגנוז ספר קהלת, מפני שדבריו סותרים זה את זה. עוד לא כתוב במה הם סותרים, עוד רגע יגידו לנו. ומפני מה לא גנזו? מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. הגמרא משונה מאוד. דין תמיד אומרים שכתוב, אם אין תורה, אין קמח. אם אין קמח, אין תורה. סידים אומרים, התחלה קצת דברי תורה, בסוף קצת דברי תורה, באמצע יש את כל הקמח. אני לא מבין. למה יצא האמצע דבריו סופרים באמצע? אז בהתחלה מצאו איזה דבר תאיר יפה, וגם בסוף יש דבר תאיר יפה ככה לסיום הערב, אז הפרישו את כל הייתם. ביקשו חכמים לגנוז את ספר זה, מפני שדבריו סופרים באמצע. אלא שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. עוד מעט נראה מה תחילתו ומה סופו. רש"י שם לב לשאלה הזאת, וענה תשובה משונה מאוד. רש"י אמר תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה, וכל שכן שיש עוד בינתיים. זה טוב, אם ההתחלה והסיום בסדר, אז באמצע הכל שכן, כבר נכנס בקל החומר הכל. וכל שכן שיש עוד בינתיים. הרי אמרת שדבריו סותרים, אז אם גם הבינתיים בסדר, אז בכלל מה הבעיה? מה שיש שני דברים סותרים, תתגבר, יש תמיד דברים סותרים. אלא איך הבנתי? שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה עטיפות 100%. אז באמצע יש בעיות. כאילו משמע נראה שהיא, אם תביא נכון את ההתחלה ואת הסוף, אני אלמד אותך גם להבין את האמצע. אז ננסה. נו, מה זה תחילתו דברי תורה ומה זה סופו דברי תורה? תחילתו דברי תורה דכתי, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? ואיפה יש פה דברי תורה? ואמרי בבי רבי ינאי, תחת השמש, הוא זה אין לו. אין לו מה? אין לו יתרון. אני מופיע ביטוי מעניין, לא אבל למעלה מן השמש, כמו שאנחנו רגילים, ביטוי מעניין. קודם שמש, זה כבר ביטוי אחר, לפני השמש. לפני השמש זה היום השלישי. מה היה לפני השמש? קודם שמש, יש לו. אז זה קודם שמש. רש"י אומר, קודם שמש, אם יעמול בתורה שקדמה לשמש, יש יתרון. חייבים להבין את המשפט הזה, אבל איך שלא יהיה לפני שמבינים את המשפט. זה עכשיו בפסוק. זה הצידוק להכניס את קהלת. תחילתו דברי תורה, זה פחות שהצידוק יהיה אפשר. בפסוק כתוב, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? זה דברי תורה. למה? כי אמרי בי רבי ינאי, קודם השמש, אני לא מבין את המושג בכלל, אבל קודם השמש, יש יתרון. עכשיו, הם תחילתו דברי תורה. וסופו דברי תורה, איפה ראינו? בסיס סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו, שמור כי זה כל האדם. זה מובן. הגמרא שואלת, מה כי זה כל האדם, לא כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל לצוות לזה, זה כולל. ומה דבריו סותרים בזה שאמרת לאין? איזה סתירות מצאת? כתיב טוב כעס לצחוק. במקום אחר כתיב לצחוק אמרתי מהולל. תחליט. או שטוב כעס לצחוק, או שהצחוק הוא מסובך. כתיב ושיבחתי אני את השמחה. וכתיב ולשמחה מה זו עושה. ככה הלאה. הגמרא ממשיכה בדיון. השאלות ששאלתי כאן בגמרא, אני רוצה לצרף שאלה אחת מזה. שהיא אולי עיקרו של דבר. תחילתו דברי תורה, צריך באמת להבין. קודם השמש יש יתרון. לא כתוב בזה. מה מצאת? סופו דברי תורה, אני מבין. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. חסר לי דבר אחד, שגם אליו צריך לתת פעם את זה. ראיתי כבר מי שנקף לומר, זה נשמע יפה מאוד, שקהלת נקרא בסוכות בכלל לא מוצד סוכות, אלא כסיכומם של הימים הנוראים. אין כך כתוב שם סיכום יפה יותר לימים הנוראים כולם, מסוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה יפה, וקשה מאוד לקבל את זה. כי אנחנו רגילים כן לראות את קהלת כמחובר לחג, כמו כל מגילה אחרת. תחילתו דברי תורה לא לגמרי מובן לנו. סופו דברי תורה מובן לנו, אבל אולי זה בעצם האנטיתזה של שמחה. זה קהלת שמתלבט מאוד אם לשבח את השמחה או לגנות את השמחה. ושיבחתי אני את השמחה ומאידך ולשמחה מה זו עושה. שמגנה את הצחוק ומשבח את הצחוק. אבל דבר אחד הוא מכבד, יראה. שתהיה יראה. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה. בתחילתו דברי תורה, איך זה באמת כתוב בקהלת? איך זה פשט בקהלת שבאמת קודם השמש מופיע בקהלת? מישהו קורא את קהלת ורואה בתוך הפסוקים קריאה לעיסוק בתורה שהיא נמצאת קודם השמש? ובאמת מה זה מה שרשי אמר? כיוון שתחילתו וסופו דברי תורה, אז כל מה שיש בינתיים, כל נכנס. גויר הכל, כל שכן מה שיש בלכה, זו לשונו שיש. אני מבקש להתחיל מנוסף. מכוח הדברים האלו להגיע בהמשך, על אותם דברים שבהם פתחנו שלושן הרב. נתתי דעתי, מכות שיעור, עסקנו בו לפני ראש השנה, לפני סוכות. במגילת קהלת על דבר מעניין מאוד. המושג תחת השמש מופיע במגילה הזאת לפחות 25 פעמים. תחת השמש. אני לא כולל את הפעמים שמופיע המושג תחת השמיים. זה עוד הרבה מאוד פעמים. זה יותר, הרבה יותר, מהבל הבלים שמופיע בכלל. חז"ל מחלקים פה בין תחת השמש, לפי הגרסה הזו בבבלי, לא אל למעלמין השמש, לקודם השמש. שנה שעברה, הזכרנו כאן את דברי הגאון מדילמה. עזרתי עליהם באותו שיעור שהזכרתי עכשיו, בספר יונה. הגאון בספר יונה מדבר על הסוכה שבונה יונה מול נינווה. לאחר הנבואה שהוא מתנבא על נינווה והולך לבנות סוכה לראות מה יקרה בנינווה. אחרי הסוכה, הקדוש ברוך הוא, עושה לו כיקיון שבין לילה היה ובין לילה עבד, אבל ההתחלה היא מסיפה. הגאון אומר יסוד גדול מאוד. יסודה של הסוכה צריך להיות שצילתה תהיה מרובה וחמרה. מה פירוש שצילתה תהיה מרובה וחמרה? הזכרנו את הדברים כאן. החמה היא השמש. מערכת השמש היא אותה המערכת שהעולם כולו מונחה אותי. עבר, עתיד, מזלות, כוכבים, עתידנות כזאת, עתידנות אחרת. היחס אל הטבע, קביעת זמנים, כל עניינה של הסוכה, כל היכולת להיות מוקף בענני כבוד, להגיע למצב שבו אני מצליח לגבור על החיים, שצילתה תהיה מרובה מחנתה. זה העומק של זמן סוכה. אנחנו לא תחת השמש, אנחנו למעלה. אנחנו למעלה מן השמש וצריכים להיות מחוברים אל המציאות. וכיוון שצריכים להיות מחוברים אל המציאות, אז אנחנו לומדים איך חיים פה מתחת לשמש עם חיבור אל למעלה מן השמש כל הזמן. זה יפה לנו. עד כאן אמרנו. אבל עדיין תמהתי עם עצמי איך קוראים לעשות את זה. ראשית קהלת כמו ספרות הטובה ביותר שיכולה להיות עלי אדמות. אומרת הכל בלי להגיד את זה בפירוש. תחת השמש הכל הבל. וחשוב לדעת. לפני שמתקדמים צריך להבין, קהלת בא לגלות כאן עולם ומלואו, חוץ מהגילוי שיש למעלה מן השמש, הוא בא לגלות משהו חשוב לגבי תחת השמש. זה כבר היה הוויכוח, אולי כבר להיכנס לזה בפרשת בראשית הרבה יותר, זה היה כבר הוויכוח בין הנחש לחווה. תפיסת העולם שהנחש הציג, היא לא תפיסת עולם שהתחיל בכלל. הוא הציג את תפיסת העולם למחילה הרווחת בינינו. הוא הציג את תפיסת העולם שככל שנכיר יותר, שנדע יותר, נהיה מאושרים יותר. את סובלת חווה כי יש את שאסור לך לגעת. אני מציע לך, תתאמי, ותחליטי. בחירה חופשית. רגל. יש תופעה מרתקת מבחינה פסיכולוגית, זה פשוט מרתק. בעצם ההיגיון אומר שככל שאני אכיר יותר דברים, תהיה לי אפשרות לבחור, נכון? הרפרטואר יהיה גדול יותר. אבל קורה דבר פילקטרוני. ככל שאני יותר מכיר את הרע, יותר קשה לי לעשות ממנו. דבר מוזר מאוד. כמה שאני יותר מכיר, סף הבחירה החופשית שלי הולך ויורד. אני פתאום כבול למשהו שאני לא יכול להשתחרר ממנו בכלל. אני התרגלתי, אני תקוע, אני מסונבר, יש כל מיני ביטויים שנותנים לעסק לגיטימציה, מכזו סיבה או מכזו סיבה. כל מיני הסברים, יש מילים יותר ארוכות, עוד יותר ארוכות, התכלס זה אותו דבר. זה דבר מעניין. זה הוויכוח בין הנחש לבין האדם לחבר. אתה תכיר יותר ממילא סף הבחירה שלך יהיה גדול יותר, או אתה תהיה אתה, ותכיר את עץ הדעת מרחוק, ולא תיקע בו. ואף פעם הבחירה שלך יהיה גבוה יותר. תוכל להחליט אם אתה רוצה אותו או לא רוצה. הזמן קצר מכדי להיכנס לזה בבחירה החופשית, אבל שם זה בולט בצורה מדהימה. בכל סוגיית הבחירה החופשית. האם מישהו מאיתנו יכול להשוות? האדם הנורמלי. אני מדבר על חריגים. האם מישהו מאיתנו יכול להשוות את סף הבחירה החופשית שיש לי והולכי ברחוב בשאלה האם לשדוד בנק או לא לבין סף הבחירה החופשית שיש לי והולכי ברחוב בשאלה של ולא תטור אחרי עיניכם? לא יודע, אולי יש סדישים. אני, זה לא דומה בכלל לך אנשים. לא חושב בכלל לשדוד. לא כי אני צדי. כי זה... לא, לא חשבתי על זה, זה לא היה רלוונטי בחודשים האחרונים. אבל לשמור על העיניים, זה מסובך. אז אמרתי, תפסיק להתעסק עם שטויות, עם ביזנס, תתעסק קצת בחוכמה, באינטלקט. וגיליתי שגם מזנים לא בסדר. ויותר מהם הבני, רק זה לא, ייזהר עשות ספרים הרבה אין קץ, מזה בכלל אפשר לשם, רק זה לא. ולהג הרבה יגיעת בסך. אז מה כן? אמרתי עושר, אמרתי רשע, גם זה הם, ראות רוח, הבל אבלים, לא הבל אבלים. אז מה אתה מציע? אני לא מציע. אני רק מציע שאתה תבדוק מה המכנה המשותף של כל מה שלא קורה. המכנה המשותף הוא שהכל תחת השמש. אם אתה יודע לקרוא טוב את ספר קהלת, אז אתה מבין שיש כאן הצעה נוספת. קודם השמש. אחר שחשבתי על הדברים האלה, גילה את עיניי יהודי בדבר מופלא, שכותב בעל העוללות אפרים. הוא בעל הכלי יקר, אפרים לונשיץ, על התורה, בספרו עוללות אפרים. על הפסוק בשיר השירים, כתב את הדברים על סוכות. פסוק יפה בשיר השירים, אל תראוני שאני שחרחור, ששזפתני השמש. בני אימי ניחרו בי, שמוני לא תירא את הקרמים, כרמי שלי לא נטרתי. אומר העוללות אפרים, פלאי פלאות, אל תראו מי שאני שחרחורת, זה שאני שחרחורת, אתם יודעים למה זה? זה כי שזפתני השמש, אני תחת השמש, לכן אני שחרחורת. אתם יודעים למה אני תחת השמש? כי בני אימי ניחרו בי, שמו לי נוטירה את הקרמים, אני שומרת על כל האידיאולוגיות בעולם. רק את כרמי שלי לא נדע. מה אני לא יודע? איפה לא הייתי להרחבת הדעת? אבל כרמי שלי, אותו לא נדע. אתה לא מבין למה אני שחרחורת? כי הכרמים, עם כל הכבוד, הם כרמים של מתחת לשם. כרמים נפלאים, הגיונות אדירים, חלקם מחזיקים קדנציה אחת, חלקם מחזיקים 70 שנה, חלקם 2000, אבל כולם מעשה ידי אדם של תחת השם. ואת הכרם שלי, כרמי שלי לפניי, את הקודם השמש, את ההתחברות הטבעית שלי, רוח אפינו משיח השם, את ההתחברות הטבעית שלי לתורה, את הקרם הזאת, שמתי מזמן בצד בקרם דוד. זה נשפלחות. ועל השמש, השמש לא עושה אותנו קוראים, לא משזית. שם, קודם השמש, יש כללים אחרים. תחת השמש. שמו לי נוטירה את הכלל. זה נפלא הפסוק לפי. אגב, המדרש אומר, אל תראו מי שאני שחרחורת, וזה עוללות אפרים בני. אני אף לא הבנתי. אמרתי את המדרש, לא הבנתי. זה סוכות. ורק לי יקר, זה עכשיו. זה תחת השמש. שני מדיעים שנתנבאו לאותו עניין, כל אחד בסגנון שלו, הגרא לגבי צילתה מרובה נחמתה פה, והכלי יקר פה, שני מדיעים לאותו עניין. זה הפשט בחלק הראשון של מה שאמרנו בקורא. תחילתו דברי תורה, כי מי שמדין את הפסוק הראשון, מדין שזה לא הפסוק הראשון, כל כהלת הולך להגיד לך המחנה המשותף, של הפסימיות שלי, זה התחת השם. אתה צריך להבין לבד שיש משהו אחר שקוראים לו קודם השם. שם המגילה הוא על שם תוכנה, אני כהלת, כל ימי התחלתי והתחלתי והתחלתי. תזות ואנטי תזות, כסף ואנטי כסף, הכל עשיתי כל הכל. ואני אומר לך, אני הכהלת, כך הוא קורא לעצמו לקראת סופם. הבל הבלים אמר, הכהלת, אין כהלת יותר. כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממנו. יש גם סופות דברי תורה. אז זה סופו דברי תורה? סוף דבר הכל משנה. את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל העם. כאן לעניות דעתי נמצא עיקר הדבר. הסדר הוא את האלוהים ירא, ואחר כך את מצוותיו שמור. ובין השאלות ששאלנו היה, מה לקהלת ולשמחה? אני מבין יראה, אבל מה לקהלת ולשמחה? רב יוסף אלבו, בעל ספר העיתונים, גולי ספרי המחשבה של הראשונים עוד, מגיע דברי הרמב״ם, בסוף הלכות לולב. שם הרמב״ם מדבר על שמחה. הזכרנו כבר יותר מפעם את הרמב״ם הזה על השמחה. הרמב״ם שצריך תמיד לחזור עליו, ללמוד שמחה. אבל היום אני רוצה לתת לזה פן נוסף. הרמב״ם מזכיר את הפסוק בפרשת התוכחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. פשט הפסוק הוא אולי להמשיך אותו. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, לכן אתה עכשיו תיענש, וחלילה תבוא הכללה, ועבדת את השם אלוקיך בעירום ובחוסר כל, זה המשך הפסוק. אבל הרמב״ם לא מבין. הרמב״ם מבין שמה שהקדוש ברוך הוא נפרע ממך בכל הכללות זה תחת. למה? אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כך הוא מסיים בהלכות לולב, אחרי שהוא דן ומסביר איך נראתה שמחת בית השואבה בתיאור מרתק. כמה גדולה הייתה שמחת בית השואבה, ולא כל עמי הארץ היו שמחים ורוקדים, אלא ראשי הישיבות והחסידים ואנשי הסנהדרין וראשי. הם היו עושים באמצע מעגל ורוקדים, וכל העם רואים אותם מפזזים ומחנקרים ומרזים ומתחים. הרמב"ם אמר, ולא הייתה שמחה כשמחת בית השואבה, ואז. שר הרמב"ם בענייני סוכות ושמחת בית השואבה, ועובר לדון בשמחה בזה. השמחה שישמח האדם הלכה האחרונה בהלכות כולה. בעשיית המצווה או המצוות, יש שם שתי גרסות, ובאהבת האל שציווה בהן, לשמוח באהבת המצווה. בעשיית המצווה ובאהבת המצווה. יפהפה מסביר שם המגיד משנה, אגב, את הפסוק שאנחנו אומרים בפסוקי בזמרה בכל יום. ישמח ישראל ועושם, ובני ציון יגילו במלכם. אם הכוונה היא ישמח ישראל בעושיו בקדוש ברוך הוא, זה היה צריך להיות בעושו. אבל זה לא ישמחו ישראל בעושיהם או בעושיו. ורמגיד משנה ישמח ישראל במעשיו. ועכשיו, ישמח ישראל בעושיו בעשיות שעושו ציווה לעשות. וכאילו, רמזו פה לשני הדברים, בעושו, באהבת האל שציווה, ובמעשה עצמו. אבל נחזור לרמב"ם. אז השמחה שישמח האדם עבודה גדולה היא. וכל המונע משמחה זו, עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, דברים חמורים מאוד, שירצה יראה ברמב"ם שם בספר קודם. שאל בעל ספר העיקרים, שמבין כמו הרמב"ם את הפסוק, שאלה חשובה, יסודית, שצריך פעם לתת עליה את זה. כל הכבוד לשמחה זה באמת דבר מאוד חשוב, ושמחה זה דבר שמח, טוב. אבל בפשטות זה נראה לא עיקרה של תורה. הרי כשאני נותן לך חוק, מצוות לב להנות איתו. המצוות הן עול על ישראל. עול מצוות. אתה צריך לקבל מרות. בסוגיה של מצוות לב להנות איתו במסכת ראש השנה, מסביר רש"י מצוות לב להנות איתו, שהמצוות עול הן לישראל. רב כ"ח בראש השנה. זה נכון, זה עול. עיקר התורה, כך שואל העיקרים לכאורה, צריך להיות עניין היראה. יראה כוונתה קבלת מרות. שמחה, דבר חשוב. וזה בא לעיקרים תשובה, כל מה שבאתי לומר זה רק. והיא בסביבה נאמר. לכשנעמיק בעיני וגלה. שהמבחן האמיתי ליראת שמיים, זה נשמע מסובך בך, המבחן האמיתי ליראת שמיים הוא היכולת שלי לשמוח. סביר דושן. בדרך כלל אנחנו מסבירים את המעבר מימים נוראים לסוכות, בצורות אחרות. הוא מסביר אותו באורות התשובה כמו בזרם אלקטרי, זה לשונו. שאדם חוטא שוט חשמלי, עם אנטיביוטיקה כזאת, הלשון שלו היא זרם אלקטרי. ואחרי שהוא חוטא את הזרם אלקטרי, צריך שיקום. רוגע, שמחה. הסבר אחד. איך מסביר השפת אמת, פעם הזכרנו אותו. השפת אמת אומר, המהלך מימים מוראים לסוכות, הוא רצון יראיו יעשה. ואת שבעתם ישמע ויושיעם. זה הושן. אז זה רצון יראיו יעשה, שפת אמת נהדר. שפת אמת אומר, רצון יראיו יעשה, בדרך כלל מסבירים, הקדוש ברוך הוא יעשה את מה שיראיו רוצים. לא אומר השפת אמת. זה יפה, אבל זה לא עכשיו. רצון יראיו יעשה, הוא אומר, הפשט הוא, ביום סיפור, סיבד מצד את הרצון. את החשב. הלך. צום, סיבות, סיבות, עוד סיבות. עוד יסוד, ימים נוראים, ואסור לגעת, ואסור לאכול, ואסור. והרצון הולך קצת לאיבוד. כל זה מזכיח לנו, רצון יראיו יעשה. יעשה להם בחזרה רצון. הרצון יחזור, רצון יראיו יעשה. על העיקרים אומר פה דבר אחר, זה עומק בתוך. זמן שמחתנו חייב לבוא אחרי ימים נוראים. מדוע? על העיקרים לא נוגע בזמן שמחתנו בימים נוראים, הוא נוגע בעניין העקרוני, הוא מחבר את זה. כשאני יראה אלוקים באמת, אז האמת, זה מאוד קשה, זה נראה פשוט, אבל זה כל העולם כולו. אז האמת לאמיתה היא, שאין בעולם שום דבר שמטריב אותי, כי אני יראה אלוקים באמת. כשאני אראה אלוקים באמת, אז האמת היא שכל שאר הדברים לגביי הם תחת השמש, ולכן הם הבל אבנים. הם חשובים כקישוטים לאמת, אבל הם לא יכולים להיות משהו שיכול להוציא אותי משלוותי. מי שאיננו ירא באמת, לא יכול לשמוע. מי שלא ראה שמחת בית השואיבה, לא ראה שמחה מימיו, לא כתוב לא ראה שמחה יתירה, לא ראה שמחה גדולה, לא ראה שמחה נהדרת, שמחה. כי שמחת בית השואיבה הופיע אחרי שגמרתי לעסוק ביראה. שגמרתי לעסוק ביראה, אם התכוונתי ברצינות, ו100% לגבי שהשם הוא האלוקים, אז אין שום דבר אחר בעולם שמפריע לי. שהשם הוא האלוקים כפול שבע, שבעה רקיעים ושבעה עולמות ושבעה נערות, אין כלום. איזו שמחה יכולה להיות בזה? לא איזו שמחה יכולה להיות בזה. האם יכולה אחרת להיות שמחה? אני הרי צריך להגיע למצב שבו באמת אין שום דבר בעולם שיש לו משמעות שיכולה להטריד אותי. אני מחובר אל קודם השמש. לא יסתדר לי הקרם הזה, זה לא הקרם הזה, זה לא הקרם הזה. אולי עדיף שלא יהיה לי את העושר במקרה הספציפי הזה, אולי עדיף שכן. איפה אני יודע אם העושר הזה הוא באמת עושר טוב לי, או שחלילה עושר שמור לבעליו לרעתו? האינדיקציה ליראת האלוקים האמיתית שלך, היא היכולת שלך לשמוח, שמחה מוחלטת ועשייה המצווה. אם אתה עושה את המצווה ולא שמח שמחה מוחלטת, זאת אומרת שאתה ירא אלוקים חצי משרה. חצי משרה אתה כל מיני דברים אחרים, תחליטי. לא הכל מחובר אצלך לזה. כל עוד לא הכל מחובר אצלך לזה, זה לא יעבור. שימו לב לסדר בקהלת, זה אדיר. סוף, אם את האלוקים יראה, אז ודאי שאתה יצאו אותך. כי זה כל האדם. אין לי שום דבר אחר שיכול להקיף את כל האדם חוץ מאת האלוקים. אמר דוד המלך עליו השלום, כתוב בתנא ובירמיהו בפרק ג', יראיתי מתוך שמחתי, ושמחתי מתוך יראתי, ואהבתי עלתה על כולם. זה ומקשר. יראיתי מתוך שמחתי, ושמחתי מתוך עירתי שאני אראה אלוהים באמת, מלילה אני לא אראה משום דבר אחר, מלילה יכולה להיות שמחה. התשובה של בעל העיקרים היא גאונית, העיקרים לא אומר השמחה היא מאוד חשובה, הוא אומר אתה צודק בהנחת היסוד, הייתה לו הנחת עבודה, שעיקרה של התורה זה יראה, נכון אני נשאר בהנחה הזו. השמחה היא המבחן שהיראה באמת. אין יכולת להוכיח שאתה יראה אלוקים, אלא אם כן. החדו בצורון חפאים, אם אתה מפחד, מה שאתה מפחד? מה יש לך? יש מקום אחד שכתוב שצריך לפחד, אשרי אדם מפחד תמיד. אז לומדים, אשרי אדם מפחד תמיד, ההוא בדברי תורה. הוא בדברי תורה. רש"י אגב אומר, ההוא בדברי תורה, הוא רוצה להבין את הסוגיה והוא לא בטוח שהוא יודע את הכל. ההוא בדברי תורה קצין זה לא בעצבנות של תורה, יש אנשים שמתחבים בעצבנות. ההוא בדברי תורה קצין, הוא רוצה להבין שאת באמת, הוא מתחק, הוא אמר הפוך, הוא אומר עקום זה מסוכן. ההוא בדברי תורה קצין, זה קודם השם. עכשיו אגב, החלק שלא הבנו בגמרא לגבי תועלת ותילי תלאות. כיוון שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה, אז מה זה תחילתו? שיש בעולם קודם השמש. יש קרמי שלי. ומה בסופו? יש יראת אלוקים. אם זה מתחילתו וזה סופו, אז מה שיש בינתיים זה נהדר, זה יכול להיות דברי תורה, למה לא? הפרדסים והגנות והגנים והשודה והשודות זה דבר רע, זה דבר נהדר. אם זה מתחבר ליראת אלוקים של ההתחלה ולמעל השופט, זה פילות רע, מה רע? הכל דברי תורה. גם מה שיש בינתיים, הכל דברי תורה. אין שום פסוק לא דברי תורה בתורה. הכל. גם הסתירות בגלל זה. לפעמים השמחה הולכת עם זה, ולפעמים הצורך, ולפעמים השרוק לא טוב, ולפעמים הכעס, נכון? תלוי על מי. אם כל האדם הוא את האלוקים ירא, ואם כל השאיפה היא ההתחברות אל קודם השמש, אדרבה ואדרבה, תכניס את כל מה שיש בפרקים, כל האופר, רק טוב. איך אומרים יהודים? זה לא מדהים. למה לא? אם אין את הלמעלה מן השמש, אם אין את זה כל האדם, זה כן מזיק. זה מה שבאת לו אלת לדלות. כי הקיים של שמחה ויראה זה הושענא רבה. כי של זמן שמחתנו הוא החותם בתוך חותם של חתימה. עכשיו אתה מגיע למבחן הזה. שמחה ויראה הכי מחוברים. בוא נראה אם היראה שלך הובילה אותך לשמחה. זה אמיתי. זה אגב טס עתי. אתה לא צריך בוחן. אתה יכול לבדוק לבד. אתה רוצה לדעת אם אתה ירא אלוקים באמת או כאילו? כמה אתה שמח? זה לא שמחה שהיא לא כמו זו של בית השאיבה. לא שמחה של אמרתי הנפחה ביין. לא שאתה יכול לשמוח בזכות היין. או בזכות הלחם. או בזכות כל מה שמופיע. זה לא רציני. שמחה בלי כלום. בית השאיבה. בלי שום דבר. נשען שואבים רוח הקודש. כמה משם סועבים רוח הקודש? זה בא אחרי יום. למה מבית השואיבה סועבים רוח הקודש? כי יהודים מגיעים לשם אחרי שהם עברו את ההקדמה של ימים נוראים. אחרי שהם אמרו שבע פעמים השם הוא האלוקים. אחרי שהם התחייבו שכל נדרי ועצרי וחרמי וקונמי וכל האיבנים והזצויות והאלוהיות האחרות שהיו לי בחיים, הכל שביטים, שביטים, תלים, מבוטלים. לא שרירים, לא קיימים, אין כלום. איש יגיעו למתקנה האמיתית הזאת, בפייטו ביובל קודש, של השם הוא האלוקים, של השם אלוקינו, השם אחד. אב אפשר לעשות את הסיפורים. אב מי שנכנס לשמוע, אני אחרח לזה. נדמה לי שמוכן אפשר לחזור לדברים שבהם כך נדברים. חנה רבה כותב רבינו בחיי. לא שנה רבה מפני שאתמול היה הושנה זוכה, כי עשינו סיבוב אחד והיום עושים שבעה סיבובים, אז זה רבה, ואם היינו עושים סיבים בשבעה זה היה רבה רבה. הושנה רבה זה עומק המושג של רבה שהרבינו בחיי קבע בתחילת הדברים. רבה פירושו שהיום שם דודקי ובקי מתגלה בעולם. איך הוא הזכיר, מזכיר את הדברים? בבריאת העולם מכפי באלול עברו 26 ימים כמניין מספר הוויה. מה העניין שלנו לגלות בעולם? לא באנו הנה לעולם הזה, אלא לגלות בו שם. לגלות בו שם דודקי. מה זה לגלות בו שם דודקי ובקי? לגלות בו שם השם ולהגדיר בעולם מידת הרחמים ומידת הרחמים. בראשית נקרא בשבת הקרובה כבר את בריאת העולם. חג מחר. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ובכל הפרק הראשון לא יופיע פעם אחת שם דודקי. שם דודקי ובקי יופיע בעולם רק בהזדמנות. פעם הראשונה, איזה יופיע כל התורה, שהאדם יופיע. אלה תולדות השמיים והארץ ביום עתות השם אלוקים, ארץ. עד ביוכולו מופיע שם. עניין שלנו לגלות שיש שם דודקי ובקי, שיש קשר פרטי, מיני, אישי, בין אדם, בין חברה, בין ציבור, בין ציבור. זה לא כוח על כל יכול שמחיה את העולם כולו כמו את השמש ואת הירח ואת בני האדם. זה פשוט שומר מלמעלה ונותן כוח. זה דבר אחר לגמרי. זה דבר שמחובר בחיבור מוחלט בימי ובימי. אנחנו בהושענא רבה, אני רוצה לחבר את הדברים למה שעסקנו בו ביחד, בתחילה הימים הנוראים. בתחילת הימים הנוראים הזכרנו פעם אחת את מנהג אשכנז לפתוח את הסליחות במוצאי שבת. שאלנו שאלה, שאלנו מהו הטעם שתכנו לפתוח את הסליחות דווקא במוצאי שבת. למה תכנו דווקא במוצאי שבת? התשובה הרגילה היא תשובה נכונה שלא קשורה למוצאי שבת. זה שצריך כמה ימים לפני ראש השנה כדי שיהיו לפחות 10 ימים של סליחות ושל תענית, יש תשובה ארוכה על זה, ובתוך 10 ימי תשובה אין 10 ימים שאפשר להתענות, יש יומיים ראש השנה וערב יום כיפור ושבת, אז יש 4 ימים פחות, לכן צריך להוסיף 4 ימים לפני ראש השנה, ואז מתחילים, אם יום חמישי ראש השנה, אז מתחילים עם מוצאי שבת. ואם זה יוצא ביום שני או שישי, ראשון זה לא יוצא, לא עדו ראש, מתחילים במוצאי שבת לפני. או, אבל השאלה חוזרת לאותו מקום. אם העניין הוא לתת 4 ימים או 5 ימים לפני כן, אפשר להציב יום שישי, יום שני, יום רביעי את הסליחות. למה קראו מוצאי שבת? מישהו אמר לי פעם איזה שאלה? יש פיוט במוצאי מנוחה. שאלות את השאלה, נכון? זה תשובה אחת. יכול להיות שזו לא תשובה שלמה. יכול להיות שבמוצאי מנוחה יש, כי מתחילים במוצאי שבת. זה לא קשור. אז למה בכל זאת מכירים את הישראל? קרנו ומתחבר לדברים שרבינו בחיי עכשיו, אני רוצה לחתום לדברים. כתב בעל ערוך השולחן, מוצאי מנוחה הוא יום א' בשבוע, הוא יום ראשון. ראש השנה הוא היום השישי של הבריאה. היום בשבוע שבו נבראה הבריאה כולה, מים, הארץ, נחל, תחרתי, אהבה, שמש, שיירח, והכוכבים, והירח, וכל פרט ופרט, החיות. הבריאה התחילה להתברא ביום הראשון. אני את הסליחות לא אומר עליי. אני את הסליחות אומר על הבריאה כולה. לכן אני פותח את הסליחות במקום. אני פותח באמירת הסליחות כי אני נזכר רק רגע, בן אדם, מה היה תקיפה? הגעת לעולם ערב שבת, ביום שישי. לא כי חס וחלילה אתה לבוא ושכח. אלא כי כשהוא ברא את העולם, הוא ברא אותך לעולם מוכן. הכל קיים. תחת השמש יש הכל. וכאן נשאר תפקיד אחד. להכניס את העולם לשבת. עשית את זה עולם. וכאן יש רק תפקיד אחד. לחבר את העולם לשבת. אל המקור שלך. אתה הברו היחיד שנברא משמיים בארץ. זאת אומרת, תורה שנפלא, ואדם עין לעבוד את האדמה. עשב השדה טרם יצמיח, הרי יש הכל, יש לו שמיים ויש עננים, יש עשב. נו, אז למה זה לא צומח? כי חסר סך הכל זה שעומד פה למטה, ומתפלל שהגשם ירד למעלה. אדם עין לעבוד אותנו. אדם עין להכניס שם לשם בעולם. שיש אלוקים זה היה ברור גם ביום השלישי והשני, גם בלי בריאת האדם זה ברור. כי יראה שמך, מעשה את דעותיך, אשר כוננת. שמיים, בארץ, ברכי נפשי את השם, אני רואה הכל. לי יש תפקיד אחר לגמרי. התפקיד שלי הוא לגלות שאני וזה מחובר יחד. שיש שכר ויש עונש, שיש דין ויש רחמים, שיש יראה וממילא יש שמחה. שכל מה שתחת השמש הוא תמיד רק מחיצות. והסתכלריה לא כל כך בהירה. שמחרות לי לראות את מיכל. אני ידע את זה, אני חיברתי את העולם הנכון. זה עכשיו של הושענא. הושענא רבה וההושענא שבאה כף בב ימים מיום בריאה. במוצאי מנוחה כי גם נוחה תחילה לעניות דעתי פשט המשפט הראשון של הפייטן זה לא במוצאי מנוחה כי גם נוחה במובן של כי גם נוחה במה אקדם השם עיקף לאלוהי מרום כי גם נוחה כלומר באנו אליך כי גם נוחה לעניות דעתי לפי ערוך השולחן פירושו במוצאי מנוחה הקדמנו תחילה את הסליחות למוצאי מנוחה היינו צריכים להציל בראש השנה פתחנו במוצאי מנוחה, למה? אנחנו מסביל את הכל עם כל הבריאה. אנחנו אחראים לתת שובות לירח, לשם, לשמיים, להסביל, לשירת האחרים, ולכל מה שיש בעולם. גילינו שם יוד כיבב של בעולם. יש לעולם הזה משביעה. העולם הזה ירא מפני משהו, יש לו לאן ללכת, הוא אופין, הוא שמח. בלילה לא חיברנו את העולם לשם, העולם התחשב. רק מתחת השם, מייסיף דעת, מייסיף נכון, מייסיף חושר, מייסיף עומד, רק כמו מסודר מבדל, הבנתי אותי. חוץ לישורה. זמן יחד. יפה. פה אנחנו מגלים כמה הכנסנו שם גיף ליבה בעולם שמתחת אותי. כמה את האמי שלי לפניי מתחת. יהיה לכולנו בעזרת השם, מה טובה.